קודם כל גוג ומגוג זה לא שני בני אדם, גוג הוא הבן אדם ומגוג זה הארץ שלו.
יש פה מלחמה שהיא מסטנדרט חדש ביחס לכמעט כל מה שהכרנו מהעולם, מההיסטוריה. הפעם זאת מלחמה עולמית של כל 70 האומות.
כמו שאנחנו אוהבים, אוהבים בהיסטוריה שלנו, כולם תוקפים אותנו, וכל העמים התקפצו ויעלו על ירושלים, להילחם עלינו, זה ממש מפורש. אבל המלבין, הוא אומר שזה מלחמה של עמים נוצרים ועמים מוסלמים מעל הראש שלנו.
המלחמה הזאת היא דוגמה למשהו שהוא מנשב בכל היתרות שמדברות על העתיד לבוא, על עת הגאולה, רוחות המלחמה האלה מנשבות. טוב, שלום וברכה, שלום וברכה רב עמנואל, איזה כיף לדבר אחרי כל כך הרבה זמן.
כן, שלום הרב יואב, אז אני באמת הרבה מאוד זמן לא דיברנו, כי אתה היית בעזה ואני פה, אז ככה בתור התחלה תספר לנו איזה סיפור מהמילואים, כי באמת שלא דיברנו.
וואו, מילואים זה סיפור אחד ארוך, האמת שזה מדהים לראות בדור הזה, כמה אתה רואה מסביבך, כמה זה נרשם בנפש, כל אחד מהאירועים. קודם כל, מבחינתי, יותר מסיפור אחד מסוים, תחשוב על הסיטואציה שאנחנו היינו באזור מוצב סופה ומוצב כיסופים ומופ דרום וכל מקום.
כן.
אתה פשוט חווה יום-יום את מה שקרה שם. אתה יודע שפה נפל מישהו ופה היה את הקרב הזה ופה ירו בהם, ואתה גם חווה את האופציה שזה...
כי אתה רואה את זה, אתה רואה את מה שנשאר שם.
אתה רואה את ממש חורים של כדורים, אתה רואה ארון קודש פגוע, אתה רואה משנה ברורה שעבר בו כדור, ואתה רואה את החורים של הרימונים, ואתה פשוט חווה יום יום את הקרבות באופן שצריכים להריץ את כל חייל שעכשיו נמצא שם באזור. צריך להבין שהוא כמו שהות אחת ארוכה של אותו היום שהיה.
כן, מבחינה נפשית.
כן, ממש נפשית, ואתה רואה, אתה רואה את זה על המבטים, על האנשים. אני מרגיש שזה דור ש... הרבה התבגר מכל הדברים האלה.
כן. טוב, בוא נתחיל פשוט, נתחיל, נראה לי לדבר על על הנצח.
זהו, האמת שנראה לי שבאמת אין כמו להיטען במקורות הכי גדולים וקדומים שלנו בתנך עצמו, זה מקפיץ את כולנו למקום אחר, למקום של החזונות, להרבה מעבר לצרות וכאילו חששות הקטנים שלנו, ופתאום אנחנו מבינים. במה מדובר.
כן, אז אנחנו באמת ככה חשבנו לעשות פודקאסט בשם הפרק הבא, כדי להסביר, אני אקח ככה שנייה מהרב קוק, מאורות המלחמה, פסקה שהרב כתב אותה תוך כדי מלחמת העולם הראשונה. ושם הוא כותב, כשיש מלחמה גדולה בעולם, מתעורר כוח משיח. אני מדלג קצת, והוא אומר, לפי ערכה של גודל המלחמה בכמותה ואיכותה, ככה תגדל הציפייה לרגלי משיח שבה. מלחמת עולם של עכשיו, הוא אומר מלחמת עולם של עכשיו, כי עוד לא הייתה השנייה, הוא לא ידע שזה הראשונה בכלל.
זה תמיד מפתיע הפסקה הזאת, כי באמת אתה לא חושב במלחמה במונחים של איך מתקדמים, שזה תמיד זה, אנחנו בראש הישרדותי, והרב אומר, באמת מי שמבין, יש מלחמה גדולה, ככל שהיא קשה, ככל שהיא גדולה, תצפה, תחווה את זה, תתכונן למשהו גדול.
זהו, אז הוא אומר, אז המלחמת עולם של עכשיו, ציפייה נוראה גדולה ועמוקה יש בה, מצורף לכל גלגולי הזמנים והוראות קצת מגולה של התיישבות ארץ ישראל, הוא אומר, תראה מה קורה בארץ ישראל. זאת אומרת, הרב עשה פה חיבורים של נקודות שאנשים לא בהכרח חיברו בזמן ההוא. אמרו, יש התיישבות, התחילה הציונות, התחילה התיישבות בארץ ישראל. מצד שני, יש מלחמה עכשיו בכל העולם. היה גם אז מגפה, היה את השפעת הספרדית, שפעת החזירים. כל מיני דברים קורים, והוא אומר, תסתכל שרגלי משיח.
כן.
ואני חושב שאנחנו עכשיו באותו מצב, המון דברים קורים מסביב כל הזמן בשנים האחרונות, ואנחנו לא בהכרח יודעים לצייר קו לאן זה הולך. יש עכשיו מלחמה גדולה, ויש, היה קורונה, וכל מיני שינויים עולמיים בכלכלה, ורוסיה, אוקראינה, ואני לא יודע.
נדמה לי שמה שכולם מרגישים, שהקדוש ברוך הוא הגביר את הווליום של המאורעות, וזה באמת למי שקורא תנך, למי שרגיל בתנך, יש איזו אווירה קבועה כזאת בגאולה, שדברים פשוט יהיו בקצב אחר, בווליום אחר, בעוצמה אחרת, ועצם העובדה שאין עליה חולק, אני חושב בימינו, שמשהו בעולם התנער, זז קדימה, פורץ אפשר להגיד, זה עצמו, כשאתה קורא תנך, אתה פשוט שומע את המנגינה שאמורה להיות בגאולה לפי הפרקים השונים. אתה מסכים איתי?
כן, לגמרי. אז אני אומר, עכשיו זה הזמן לחזור לתנך. ממש עכשיו הזמן, שפשוט לראות מה הפרק הבא, מה מחכה לנו, אני לא יודע מתי. אני לא יודע אם זה יהיה מחר.
כן.
אבל מה מחכה לנו? ב-200 שנה הקרובות, עד סוף האלף השישי. מה מחכה? לאן אנחנו הולכים? אז נכון. גוג ומגוג זה ככה בחרנו את ההתחלה, כי זה מלחמה וזה... ככה אנשים
שתקראו על גוג
ומגוג במלחמה הזאת, גם מלחמה עולמית, גם אמורה להתחיל בסוכות, זה קצת דומה למה שהיה עכשיו. אז בואו נראה על גוג ומגוג. נתחיל אולי מהשם שלה. בסדר? מה זה גוג ומגוג? מה זה בכלל הסיפור הזה? מה המלחמה הזו?
כן, זה היה מעניין לעשות נגיד עכשיו לצאת לרחוב ולשאול חידה את מי שעובר שם. מה זה גוג ומגוג? הוא ישע אגיד לך מלחמת אחרית הימים וזה. אני שאל כן, מי זה? מה זה? מה השם הזה אומר בכלל? אני חושב שאתה תשמע שקט בקהל.
או שרוב האנשים יגידו לך בכל אופן שגוג זה בן אדם, ומגוג זה בן אדם אחר, והם נלחמים אחד בשני. ככה זה נשמע, מלחמת גוג ומגוג. נכון? אז קודם כל גוג ומגוג זה לא שני בני אדם. גוג הוא הבן אדם, ומגוג זה הארץ שלו. זה גוג נשיא ארץ המגוג. זה בחזל, ככה נהיה השם גוג ומגוג. אז זה נקודה שחשוב לה להכיר אותה.
כן, אני תמיד נוטה יותר לשייך את זה, בהחלט אני, על גבי הפסוק המפורש שהזכרת מיחזקאל, זה ישר מזכיר לנו את בני יפת, פרשת נוח, גומר ומגוג,
כן.
שזה גם אומר את הגזרה שבה יהיו ממוקדים האויבים שלנו, האויבים בכלל שמחרחרים את כל המלחמה הזאת, זה אומר שמכל פלגי האנושות יצפה לאזור המערב, שזה בעצם בני יפת, משם זה אמור להתחיל. ואני כן רוצה לומר גם בנקודה הזאת, פירוש מפתיע, אבל ממש עושה אור על המלחמה הזאת. אם אתה מכיר, במדרש תנחומה כתוב פרשת קורח, גוג ומגוג בגימטריה 70, שהם 70 אומות.
מכיר, אבל לא ידעתי שזה מדרש תנחומה.
זהו, אז זה מדרש תנחומה, שאומר, שבעצם אומר, תקשיב, זה פה יש תמיד מדרג בתנך, מה ממש פשט ומה בעצם בא לרמוז משהו. פה אני חושב שהמדרש מצביע על משהו שמאוד מאוד קרוב לפשט, שאומר, תשים לב, זה לא סתם מלחמה בין איזה יריבים, כמו שהכרנו משאר התנך, הפעם זה מול עמון, הפעם זה מול מואב, והפעם זה כאילו מול גוג, אלא יש פה, זה אנחנו נראה בהמשך, שנדבר על אופי המלחמה הזאת, יש פה מלחמה שהיא מסטנדרט חדש ביחס לכמעט כל מה שהכרנו מהעולם, מההיסטוריה, הפעם זאת מלחמה עולמית של כל 70 האום.
הגוג ומגוג, כשדיברנו על השם שלו, אנחנו צריכים לחכות שיבוא מישהו בשם גוג? יקראו לו ככה? אני חושב שלא.
זו שאלה, לפי חזה אנחנו יודעים שזה ודאי לא ככה, כי אומרים שהשם ביקש לעשות את חזקיה ומשיח וצנחריב גוג ומגוג. גוג ומגוג זה יותר תפקיד ומעמד, יותר מהשם מישהו ספציפי. מה אתה אומר?
אני אומר שלכאורה יש פסוקים מפורשים שלא, כיוון ששנייה ימצא את זה ביחזקאל.
זה מעניין שאתה הולך עכשיו ליחזקאל, כי דווקא שם זה הנביא היחיד בין כולם שזה אומר שזה יהיה גוג ומגוג. ואתה עכשיו עומד לומר שדווקא שם רואים שזה לא דווקא הוא.
בפרק למדחת פסוק י' ז', כה אמר אדוני אלוהים, אתה הוא אשר דיברתי בימים קדמונים, ביד עבדי נביאי ישראל הניבאים. זאת אומרת, זה אתה? זאת אומרת, כשגוג יבוא ישאלו, זה אתה? זה לא אתה?
כלומר, אתה אומר, זה לא יהיה ברור.
זה לא יהיה ברור. המלבים אומר, כה אמר השם אתה הוא, רצונו לומר כי שם גוג ושם מגוג כבר ישכח בימים ההם. עד שלא ידעו כלל מי היא האומה שנקראת בפי הנביא מגוג בשם מלכה גוג. רק אז כשיבוא אל הארץ והתקיימו דברי הנביא, אז ידעו שזהו המלך גוג שניבא עליו.
יפה. אז המלבי אומר שזה בעצם יקראו לו לאומה הזאת, או למלך שלה, אנחנו לא יודעים איך, ויום אחד התברר זה מי שעליו הנביאים דיברו.
כן.
אני חושב שראיה נוספת לדבריך זה עצם זה שחזקאל אומר, שלא רק הוא ניבא על זה, אלא ביד עבדי נביאי ישראל, אני באים בימים ההם, זה ממש ברור שזה לא רק הוא, אומרים מפרשים, זה גם ישעיהו וזכריה, כלומר, יחזקאל עצמו בעצם אומר...
אפילו המדרש אומר, אלדד ומידד, בזמן משה רבנו כן, כבר.
כן, כלומר, ואצלם הרי, אמרנו, זה אצל רובם של הנביאים, וגם ברוב המקומות אין את השם הזה, וזה, אני חושב, מאוד מחזק את הדרך הזאת, שיש פה תפקיד ולא דווקא שם מסוים.
כן. יפה. אז בעצם, כשאנחנו מדברים על גוג ומגוג, יש המון מקורות על גוג ומגוג בתנך. שזה דבר, זה דבר מאוד מפתיע, כמות המקורות.
איפה בתנך?
אז יש...
באיזה אזורים?
כן, אז אני מכיר לפחות 20 מקורות שמדברים על גוג ומגוג בלי שצריך פרשנות. זאת אומרת, יש הרבה מקומות שהמלבים נגיד מפרש פרקים בתהילים על גוג ומגוג, אבל זה כבר פרשנות. מקורות שברור שמדברים על גוג ומגוג.
רגע, אני חייב לדייק אותך ולשאול אותך, במקורות האלה כתוב גוג ומגוג?
לא, אז זהו. זו השאלה למה אנחנו קוראים גוג ומגוג. גוג ומגוג כתוב, שם גוג, כתוב רק בפרקים של יחזקאל, שני פרקים ביחזקאל, רק שם הוא מוזכר.
פרקים למתחת למתת ביחזקאל.
כן, שזה המקור אולי, זה וזכריה, הפרקים האחרונים בזכריה, הם שני המקורות הכי משמעותיים של גוג ומגוג. אז כן. שם זה מוזכר, בשאר המקומות זה לא מוזכר. אז בעצם, מה גרם לנו לחבר את המקורות האלה כולם למלחמה אחת? אולי זה מלחמה אחרת בכלל.
כן, פה זה מבחינתי, אולי עכשיו אנחנו נוגעים ממש בנקודה עצמה, ואני באופן כללי בתנך, אני חושב שזו התבוננות מאוד ישרה ובהירה, שיש דברים יותר מקומיים בתנך, ויש דברים יותר מרכזיים, כלליים. המלחמה הזאת היא דוגמה למשהו שהוא מנשב בכל, הייתי אומר באופן כללי, כל מה הנבואות שמדברות על העתיד לבוא, את הגאולה באשר, לא משנה איפה בתנך, אתה תמצא את רוחות המלחמה האלה מנשבות, שזה אומר, זה משהו built in, זו תופעה שהיא כמו סדרי עולם מחייבים אותה. זה אפילו לא רק נבואה על משהו שיקרה, זה פשוט בנוי ככה.
חייב, כן. ברור שלעתיד לבוא יהיה את זה.
כן, בדיוק. ואני חושב שזה הזמן קצת לא רק לדבר על טיפה לפגוש פסוקים, יש כמו שאמרת המון, אבל בוא תקענו כמה פסוקים שאתה מבין שהם מרכזיים על המלחמה הזאת.
נראה לי להתחיל עם יחזקאל, כי באמת שם זה כתוב בצורה הכי ברורה.
כן.
פרק למדחת אומר למשל, בן אדם שים פניך אל גוג ארץ המגוג, נשיא ראש משך ותובל, זאת אומרת הוא לא רק בארץ שלו, יש לו הרבה עמים מתחתיו, והנבא אליו, הנני אליך גוג נשיא ראש משך ותובל, ושובבתיך ונתתיך חכים בלחייך, והוצאתי אותך ואת כל חיליך, וכולי, פרס, כוש ופוט, פרס איראן, כידוע, אבל הוא מזכיר גם אותם בפירוש לכל, בכמה מקומות. כן. פרס, כוש ופוט איתם, כולם, מגן וכובע, ככה מונה הרבה עמים שבאים יחד איתו. אז יש כאן נקודה גם שצריך לשים לב אליה, שהקדוש ברוך הוא מוציא אותו. זה כתוב בהרבה מקורות, שהקדוש ברוך הוא מביא אותו אלינו.
עד כמה זה מיוחד, או לעומת זה דווקא שגרתי, שהמון עמים מגיעים ביחד בקנה מידה כזה?
לכאורה זה חסר תקדים, תתקן אותי אם אני טועה. זאת אומרת, יש לנו מקרים של ארבע מלכויות, שזה מלכות שכללה מתחתיה הרבה עמים, והיה לה צבא שמורכב כנראה גם מהם, אבל הם לא מוזכרים כעמים נפרדים.
כן.
ופה פתאום זה הרבה עמים, אני חושב שזה חסר תקדים.
אני מסכים, אני חושב שזה לא רק חסר תקדים, אלא זה באמת לא תמיד שמים לב, אבל זה מאפיין שמשותף לא רק למלחמה הזאת, אלא לעוד נבואות על הגאולה בכלל, שיש הנחת יסוד שהעולם יעבוד כמכלול אחד. כלומר, בעולם העתיק, אלפי שנים האחרונות, חוץ מה, נגיד, מאות שנים האחרונות, זה בכלל לא היה גם דרכי תקשורת וגם מצב כזה של, לא יודע, אחדות המונותאיזם, או בכלל מידע על מה קורה בשאר העולם, ולא היה כל כך מה לדבר על מלחמה המונית, עולמית.
כן.
וזה שפתאום מדובר בכזאת טבעיות וכל כך הרבה מקומות, על זה שכל העמים יבואו להילחם, צריך לשים לב איזו אחדות עולמית זה מחייב. כלומר, שממש יהיה סדר יום עולמי אחד, וזה עצמו, אני אומר, כמצע כרקע, זה בעצם קיום חזון הנביאים. זה אומר שיש איזושהי הרמוניה, שפתאום העולם הופך לא כל אחד להתבצר באל שלו, במקום שלו, בבעיות שלו, אלא יש איזה מין נושא עולמי. וזה כבר אפשר להבין שזה מקדם אותנו מאוד בדרך אלה שכולם יהיו שפה אחת לעשות רצון השם.
כן, אני חייב לצאת שתוך כדי שאתה מדבר, חשבתי שבעצם כן היה מקום אחד דומה לזה, וזה הגזרה של המן. כי הוא כן ניסה שהרבה מאוד עמים בהרבה מאוד מקומות יהרגו את היהודים. זאת אומרת, הוא פיזר קרוזים, ובעצם כל עם במקום שלו היה אמור לעשות את אותו דבר ביחד, וזה מזכיר לנו קצת שיש קשר בחזל בין גוג ומגוג לעמלק.
כן. אני חושב שיש הבדל גדול, אני מזכיר אתכם נקודת הדמיון, גם מצאנו עוד תהליכים כאילו כלל עולמיים שמתרחשים תחת מלך אחד, כמו הפסל של נבוכדנצר אצל בספר דניאל, וכמו הסעודה של אחשוורוש גם עם גילת אסתר, אבל אני מדגיש מה שאמרת קודם, שפה זה בעצם לא אימננטי פנימי בתוך אימפריה אחת, אלא מדובר כאילו שיש הרבה עמים, ולמרות זאת כולם עכשיו באיזה מין תכנון משותף, עולים לכיוון ארץ ישראל להילחם.
כן. שזה ככה, אם לזרוק את זה בתור קוד למי שמכיר, אז זה אומר שגוג ומגוג זה לא חלק מארבע מלכויות. זה אחרי. כבר אין מלכויות.
כן, לגמרי. ואני שואל אותך, אבל רגע, תחזיר אותי ממש לנקודת הפתיחה, מי נגד מי במלחמה הזאת? כלומר, כל העמים האלה עולים מה? כולם נגד ישראל? או... מי בעצם שני הצדדים פה?
אז באופן עקרוני זה לא היה אמור להיות שאלה קשה, בגלל שבאופן עקרוני, מכל הנבואות זה נראה שכל העמים האלה עולים עלינו. כמו
כן,
שאנחנו
עולים
אוהבים, אוהבים בהיסטוריה שלנו, כולם תוקפים אותנו, וכל העמים התקבצו, ויעלו על ירושלים, להילחם עלינו, זה ממש מפורש. אבל המלבים, שהוא הולך בזה כרגלו בעקבות הברבנל, הוא אומר שלא. הוא אומר שזה מלחמה של עמים נוצרים, בעמים מוסלמים, מעל הראש שלנו.
מה הכוונה מעל הראש שלנו? אנחנו אויב שלהם או שאנחנו לא נושא?
אנחנו כנראה לא נושא, זה לא לגמרי ברור, אנחנו כנראה לא נושא, וזה קורה אבל פשוט פה. זה קורה בירושלים, לפחות במערכה האחרונה. אני אקרא שנייה את מלבים בזכריה, פרק י' ב', שעושה זה ככה קצר. כבר התבהר ביחזקאל, כי באחרית הימים התקבצו חיל גוג ומגוג, שהם אומות אדום, כלומר הנוצרים, לתפוס את ירושלים מיד הישמעאלים, והם ילחמו כנגדם, ויהרגו זה את זה, והשם ילחם בשניהם, לעשות בהם משפט כתוב על הרעות שעשו לישראל בחורבן הבית ובעת הגולה. זה מה שהוא אומר שם, וזה תקציר של מה שהוא אומר בהרבה מקומות.
כן, ואני באמת אבל אומר שאתה קורא את פשט הפסוקים בחזקאל, בזכריה, בישעיהו, בתהילים, אז זה מאוד ברור שמדובר, אני חושב איך שלא יהיה, וגם המלבי מצטרך להתמודד עם זה, שבעצם עם ישראל הוא מסומן כאויב, הוא זה שמפחיד את כולם, והמלבי מאוד מדגיש את הדברים שמוזכרים כתוצאת המלחמה, שהגויים, חזקאל אומר, שחרב איש באחיו תהיה, והוא בעצם אומר שמלכתחילה, לא רק בסופו של דבר, הם ילחמו אחד בשני בתור עונש או תוצאה של המלחמה, אלא מלכתחילה יש פה בעצם יריבות כלל עולמית, שאיכשהו מתנקזת אלינו.
כן. אז אולי ככה תכוון אותנו לשאלה מאוד בסיסית, למה המלחמה הזאת מוזכרת כל כך הרבה? זאת אומרת, נבואה על משהו שיהיה, הוא יכול להיות כתוב במקום אחד, בשני מקומות, וזה ממש מספיק. 20 מקומות ברורים, המון מקורות, למה צריך כל כך הרבה פעמים לחזור על המלחמה הזו? מה זה נותן לנו בעצם?
יפה, אני חושב שזו שאלה מאוד 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 יסודית, בכלל להבנת המלחמה הזאת, ושנינו מרגישים ומדגישים, אני חושב שכל מי שלומד תנ"ך ברצינות מדגיש את זה, שבאמת יש דברים שהם יסוד, יש דברים שהם מעל ומעבר לאיזשהו פרט או נבואה או מידע או אמונה כלשהי, אלא בעצם כשכל הנביאים מתנבאים בכל אחד, כמובן זה לא יהיה אותו דבר בהגדרה, כי אין שנביאים מתנבאים את אותו הדבר.
אבל זה הרבה פעמים דומה דווקא בנושא של גוג ומגוג. המון דברים שמוזכרים עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, כמו מים שיוצאים מירושלים. המון פעמים מוזכר.
כן. אני אגב, המובן הזה לאט לאט, גם בפרקים הבאים שלנו ביחד נדבר על זה. אני אספתי 11 עקרונות שמשותפים לכולם. כלומר, חיפשתי את הדברים, את המאפייני המלחמה שהם ממש כאילו לא רק נביא אחד ולא שניים, אלא מין ברורים, וזה לאט לאט נותן את השלד של המלחמה הזאת, כי יש גם דברים שמופיעים רק במקום אחד או שניים, כמו שאמרת, השם שלהם, או כל מיני מאפיינים שונים. אז אני, בוא נחזור רגע לפסוקים, אני חושב שפסוקים שמאוד מבהירים את למה וכמה ומה העניין של המלחמה הזאת, זה בישעיהו פרק כ"ד,
כן.
שם זה גם המיקום מאוד מעניין של אחרי מסעות ישעיהו על הגויים, פרק אחרי פרק, שם זה מפרק י"ג עד פרק כ"ג, אז יש איזה מין, הייתי אומר, קפיצה או עלייה אל, אל, אל מלחמות כלל עולמיות, והאווירה שישעיהו אומר, אני חושב שהיא מאוד מבהירה, מה קורה, למה בעצם חייב שיהיה, לפי הנביאים, לפי דבר השם, למה חייב שיהיה מצב כזה שבו כולם, הייתי אומר, מתנערים להילחם. אז ישעיהו אומר ככה, בתחילת פרק כ"ד, הנה השם בוקק הארץ ובולקה, ואיבה פניה והפיץ יושביה. והיה חם ככהן, כעבד כאדוניו, כשפחה כגבירתה, כקונה כמוכר, כמלווה כלווה, כנושה כאשר נושה בו. היבוק תיבוק הארץ ויבוז תיבוז, כי השם דיבר את הדבר הזה. ומפה והלאה ממשיכים כל מיני פסוקים שאפשר במילה מאוד פשוטה בת ימינו להגיד, יהיה בלגן עולמי. בהמשך, הנביא אומר שפחד ופחד, ופחד ופח, עליך יושב הארץ, והיה אנס מכל הפחד, יפול על הפחד, עוד כל מיני פסוקים, אני אגיד עכשיו עוד פסוק מרכזי אחרון, רוע התרועה הארץ, פור התפוררה ארץ, מות התמוטטה ארץ.
שזה מאוד מזכיר את כל הרעידת אדמה שעוד תהיה.
זהו, אז אני חושב שמה שישעיהו מגלה פה, אומר, תקשיבו, הגאולה, באשר היא, כל השלבים שלה, ולא משנה בדיוק באיזה שלב תהיה המלחמה, הגאולה היא רעידת אדמה, גם פיזית, אנחנו נדבר על זה לאט לאט, אני נניח בפעמים הבאות, איזה רעידת אדמה תהיה, אבל גם, באמת, באופן המהותי, העולם לא נשאר אותו דבר בגאולה, זה לא אותו עולם עם כיפה במרכאות, או שפתאום כל העמים אומרים, אה נכון, ישראל חשובים בו, אלא באמת, כשעם ישראל חוזר, הסדרים העולמיים של המדע, היצירתיות, איך העולם עובד, מה חשוב ומה לא, הכל, 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 מתבלגן, משתנה, מתבלגן בראש של העמים, ולכן מלחמות הם הרבה פעמים פרי של סדרים שמופרים. מלחמה היא קצת כמו, כך נוזל ותערבב אותו, אז כל החלקים שבו מתערבבים, במישור הלאומי של העמים, מלחמה עולמית זה בעצם אומר, משהו לא מוחזק, משהו לא ברור, פתאום משהו מתערבב לכולם, ולכן זה הופך להיות לקצף וזעם, ואימה ובעלה ופחד, כל הרגשות החזקים שמולדים מלחמות.
זאת אומרת, בעצם אפילו תלך עם מלחמת העולם הראשונה והשנייה, תחפש לפני זה כבר מה גרם שהכל יתבלגן.
נכון, ואני חושב שאפשר לראות שאמת, כאשר הסדרים מופרים באופן שיטתי, פתאום הנושא זה, לא יודע מה, אנרגיה ולא חקלאות, ופתאום השליטים בעולם לאט לאט מתחלפים, ובכלל מה נחשב טוב ומה לא, ופתאום מגיעים תורות חדשות ותפיסות עולם חדשות, תצפה, אני אגיד כבר בלשון שחזה לרגלו של משיח, כי העולם מתפתח, אבל גם תצפה שתהיה רעידת אדמה, אם לא פיזית, כן. אבל במישור הלאומי, שפתאום מי בראש, מי, הזדמנות של הרבה עמים לתפוס מקום ולנסות, וכל הרעידת אדמה הזאת מתנקזת גם לעם ישראל, כי הוא זה שבעצם בסופו של דבר מוביל את הגאולה, את ההתפתחות וגם את השינוי הגדול.
שזה בעצם קורה גם להפך, גם שאנחנו יוצאים לגלות, אני ככה זורק סוגריים, שאולי הרעידת אדמה בימי עוזיה, שאליה מושבת הרעידת אדמה של גוג ומגוג. ככה רגע לפני הגלות.
מדהים, מדהים, אני ממש מסכים, כי גם שם מדהים לראות שבאותם השנים התחילו הזעזועים העולמיים גם, הרי כל אשור ובבל וכל התופעת ארבע מלכויות, שזה ממש שידוד הסדר העולמי אחרי אלפי שנים, הוא גם, כמו שאמרת, בא יחד עם רעידת אדמה גדולה פיזית שמוזכרת בנביאים, אבל גם יחד עם הגלות, כלומר, כמו שעם ישראל גולה, ממש הסדר העולמי מופר, ישעיהו ממש משתמש במונחים של הארץ רועדת ומלכי האדמה ומלכי המרום, כולם באיזה מין חרדה ורוגז כאלה, אז גם בגאולה זה ככה, עם ישראל חוזר, אף אחד לא מוצא את הגבינה במקום שבו השאיר אותה, ברמה לאומית זה מפתח מהר מאוד חרבות וחטא וקשת, ובשפה של היום טנקים ומטוסים.
יפה מאוד.
בסדר, אז אני חושב שזה הזמן עכשיו כאילו למין מבט מסכם וגם אולי נגיד סיכום ומסקנה של כל אחד מאיתנו על היסודות, על השאלות הכי בסיסיות שמתעוררות מול המלחמה הזאת, איך היא עובדת, מה היא ומה אנחנו בעצם למדנו כאן היום ולאן אנחנו לוקחים את זה.
בבקשה, אז בסדר. אז אני נותן סיכום ככה. השם של גוג ומגוג קודם כל, שהוא נקודה חשובה, זה לא בהכרח שיקראו לאדם גוג ולא בהכרח שיקראו לארץ שלו מגוג, ובכל אופן זה גם כשמזכירים את השמות האלה, זה שם של המלך ושל הארץ שלו, שהוא נשיא של הרבה עמים אחרים.
זה מאוד חשוב, כי באמת אם אנחנו במרכאות כבולים רק לשם הזה, אז זה בעצם אומר, טוב, עד שלא ראינו את גוג או מישהו דומה, לא יודע מה, אז אנחנו עוד לא שם. אתה אומר, קודם כל שיהיה ברור שזה עיקרון.
כן,
כן.
לא צריך לקרוא לו ג'ורג', זה יכול להיות משהו אחר, כן, אין בעיה. ראינו את השאלה האם מדובר בהרבה עמים או כל העמים שנלחמים נגד עם ישראל או שנלחמים אחד נגד השני, הנצרות מול האסלאם על אדמת ישראל כשאנחנו בפנים, המלבים והברבנל זה השיטה שלהם, וראינו שהדבר הזה חוזר בהרבה מאוד נביאים, ראינו שזה חוזר עשרות פעמים בתנך המלחמה הזו, ולכן היא מאוד מרכזית וצריך להבין אותה, צריך להבין גם מה היא.
אז אני חושב שאנחנו באמת, דבר ראשון, כשיש מושג כל כך נפוץ ושכיח, שכולם מכירים אותו, והוא כל כך הפך להיות אבן יסוד התנ"ך מפורסם בכל העולם, ועל גבי זה בנו עוד הרבה תיאוריות של מלחמת אחרית הימים, וארמגדון, שאולי עוד נדבר מאיפה הם לקחו גם את הדבר הזה. כשיש נושא כל כך יסודי וכל כך מוכר, אז דווקא בנושא הזה חשוב לחזור אל הפסוקים, מה כתוב, מה לא כתוב, איך להתייחס לזה. מה שראינו היום זה את הדבר הכי בסיסי, שמלחמת גוג ומגוג, תהיה מלחמה חסרת תקדים של המון המון עמים ביחד, היא תהיה בעת הגאולה. אני חושב שהפעם באה אחת השאלות שנעלה, זה למה השם לא יכול לעשות את זה לפני זה, למה רק אחרי שעם ישראל מגיע לארץ ישראל, פתאום מחדש מתעוררת מין, לא יודע, כמו גלות כזאת.
כן.
בכל מקרה, הסיכום שלי הוא שבאחרית הימים, התופעה הכל כך בסיסית של אחרית הימים, היא שסדרי העולם משתנים כולם, כי עכשיו הכל צריך להיגאל, הכל צריך להשתנות, ובשינויים הגדולים האלה, אז פשוט לא יכול להיות שלא, כאילו אפשר לומר, שלא יהיו שינויים מפליגים ומרחיקי לכת, והנביאים כולם הם בעצם הצביעו מכיוונים שונים, על התופעה הברורה מאליה כמעט הזאת. כלומר, בעיניים נבואיות, יש פה, כמו שהעולם נברא, כמו שיש שבת, כמו שיש גשם וכמו שיש חורף, ככה העולם עובד, שבאחרית הימים, כל העמים יצטרכו מחדש להתמודד ולהבין את המקום שלהם מחדש מול עם ישראל, וזה מאוד יכעיס וירגיז אותם, וזו מלחמה שכבר מקבלת מבט של, של גאולה, של התקדמות, של מצב מאוד מתקדם למרות הבעיות והקשיים שיהיו בה, שנדבר עליהם פעמים הבאות.
ואולי ככה בתור סיום, אני אגיד במה לא נגענו פה, ואנחנו הולכים לגעת בפרקים הבאים, בעזרת השם.
כן, מעולה, אני גם כבר במתח.
אז אני חושב, קודם כל אנחנו צריכים לגעת בפרטים של המלחמה הזאת. כמו שאמרת, יש לה המון פרטים שחוזרים על עצמם שוב ושוב. מים שיוצאים מירושלים, רעידת אדמה, גם מה הפרטים וגם מה בערך הם יכולים לומר לנו. למה, כן. למה צריך אותם?
מי נגד מי, באיזה שלב בהיסטוריה, מה עומד לקרות?
כן, אז זה אני חושב השלב השני. כן. מה השלב ההיסטורי? מה היחס שזה נגיד לקיבוץ גלויות? זה בתחילת קיבוץ גלויות, בסוף?
כן.
איפה זה מול מה שאנחנו כבר מכירים בתהליך הגאולה?
כן.
שאלה שלישית, שאני חושב שהיא הכי חשובה, מה המטרה? מה זה הסיפור של גוג ומגוג? מה הוא אמור לעשות? למה הקדוש ברוך הוא גורם לזה להיות? מה זה משרת, המטרה הזאת של גוג ומגוג?
כן, נראה לי שמזה התחיל פעם הבאה, בשביל מה צריך את המלחמה הזאת, למה היא נועדה לעשות לפי הפסוקים?
כן, והשאלה הרביעית, שבעיניי מאוד מעניינת, מסקרנת את הזיהויים של גוג ומגוג. איפה אנחנו יכולים לומר, זה גוג ומגוג? החל מחזקיה משיח וסנחריב גוג ומגוג שהזכרנו,
כן.
זיהוי שיכל להיות, דרך זיהויים של מלחמות העולם, למשל הרב מרדכי אליהו זיהה את גוג ומגוג עם מלחמת העולם השנייה, עם השואה, כולל מסורות שהיה לפני מלחמת העולם שגוג ומגוג כבר לא תהיה. אז זה נקודה נוספת, ואולי השלב השני של אותה נקודה, זה איזה דברים אם יקרו יוכלו להפוך מלחמה לגוג ומגוג? אם מישהו רוצה לומר היום זה גוג ומגוג, מה אני אומר לו? תראה, אם זה, כל עוד זה וזה וזה לא קרה, אז זה לא גוג ומגוג. ואם זה וזה וזה יקרה, אז אולי. ואם זה וזה יקרה, אז זה גוג ומגוג ממש. ככה כדי יותר אקטואלי.
כן. אז באמת נכנסנו פה לנושא מרתק, שגם מרים את המבט קדימה ולמעלה, ויש בו המון ציפייה לישועה, ונותן כוח בכלל, כמו כל לימוד התנ"ך. אז היה כיף לדבר.
מאוד.
כיף לחזור ללימוד הסדיר והקבוע, וקדימה, בהצלחה לנו.
בהחלט. טוב, אז להתראות בפרק הבא.